מה אתם באמת יודעים על החיים עם מוגבלות? לפעמים, הדבר הכי חשוב הוא פשוט להקשיב. מרב בן אבי ומרב מילר בשיחות כנות ומרגשות על החיים עם מוגבלות. הפרחת מיתוסים, שיחות עם מומחים וסיפורים אישיים. בלי הגבלה, הפודקאסט של עמותת אמי, עכשיו באתר 102 תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, בוקר טוב אלי.
בוקר טוב בייביז.
אופה, שבוע טוב, יום ראשון שמח.
שבוע טוב.
מה העניינים, נכון. איך אתה מתחיל את השבוע הזה?
מה זה מושר, מלא באנרגיה.
מה? אפשר את אלי
בבקשה? כן, יש לי איזה אנרגיה חיונית להמשך
מה?
השבוע.
למה?
סופש נהדר היה.
מה קרה?
זהו.
הבנתי. זהו, פשוט זהו. היה משהו מיוחד, עשית דבר מיוחד בסוף השבוע האחרון. ביקרת את החוץ.
אני זוכר. כן, דווקא ביקרתי את החוץ, ראיתי את החוץ הקר והאפור. גיליתי, עמדתי שעה בתור באיזה חנות בגדים לאיזה משהו בירוקרטי שצריך לעשות.
להחליף.
עצבים, היה שם עצבים, אבל מופק, מופק.
שעה בתור?
שעה ומשהו, שעה ומשהו הסתבכתי באיזה זרה, על איזה שטות, משהו, את שלי.
לא, הייתי רוצה לראות.
מכירה את זה שאתה עושה איזה משהו, אתה אומר, למה אני עושה את זה? בוא נשאיר את הבגדים, נלך. מה, מה קרה?
לא, אבל הייתי רוצה לראות את ההסלמה במצבך לאורך השעה.
לא, 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 אבל זה היה מאופק מאוד, מאופק מאוד, לא היה שם, לא נזרקו דברים, לא נאמרו דברים לאוויר.
נאמרו דברים, רק לא חוצה. פסיב
אגרסיב קשה, אבל שקט.
כל הכבוד, כל הכבוד שלא.
אחר כך זה היה עוד בילוי עם אמליה ברי ג'ויס.
גם היא באה, ילדה
ג'ויס, חברה של אמליה, כן, כן, כן.
כן, איזה יופי של ילדה.
במקדונלדס, משהו, עוד איזה חצי שעה,
פעם הלכת לקבלן משנה. כי הילדה, בדרך כלל ריי ג'ויס, מה היא אוהבת? שאלי מכין לה מאכלים, ארוחת שש מנות היא רוצה.
היא חובבת מזון,
ריי ג'ויס. אבל לקחתם אותה למקדונלדס בחוץ. יופי.
כן, אמרנו, נלך למקדונלדס.
איזה מיעוט עובד בצרפת במקדונלדס? כמו פה?
צרפתים. צרפתים נערים, בני נוער.
וואלה.
כאלה. כן, כן, בעיקר כזה, כן.
טוב.
לפחות בפריז. אכלנו שם, צעדנו הרבה.
נשמע שהיה לך כיף.
העיר יפה נורא בקריסמס. העיר נורא יפה בקריסמס.
בטח, מתחילים כבר שווקים ועניינים ודברים.
כן, מה זה מפורקת בתיירים, אבל אי אפשר לזוז. בסופה שזה סיוט להסתובב פה, מפורקת
בתיירים. אולי בגלל זה היית בתור כל כך הרבה זמן, כי תיירים היו צריכים לקנות דברים בזרה. אגב, ראית את הוידאו הזה של תיירות, באיזה מדינה זה היה? ביפן? תכף נזכר איפה.
אוקיי.
שקונות בזרה באופן כל כך כל כך מוגזם, שמפנים אותה מהחנות או משהו כזה.
באמת?
זה היה בספרד. זה קרה בספרד. כן, יש סרטון
וידאו. מה זה מפנים מהחנות? בנות, תשאירו לאחרים, צאו החוצה.
לא, היה שם איזה קנייה, משהו מוגזם ביותר. לפעמים בחול אתה פשוט מרגיש שאתה תחזור לארץ בן אדם אחר. אתה מבין, אתה קונה המון דברים, כי אתה מרגיש שהנה עוד שנייה.
אבל למה אין כאן בזרה? מה? בזרה בארץ אין... מה? מה כדי? הייתה שם גם בידי ישראלית אחת.
סליחה, סליחה, רגע, רגע, זה לא היה ספרד, אבי בליקי פוטר וחזר, זה היה בפולין. כן, כן, זה היה בפולין.
בליקי...
הוא מתבלבל בין פולין לספרד, והוא מתבלבל באיפה עשו לנו משהו רע כיהודים. לא, לא, אנחנו דיברנו על האופציה של פולין. בסדר, בליקי, אם תוכל להביא לי עוד קצת נתונים על הדבר הזה, אני אשמח. בכל מקרה, כן, זרה מוציאה אנשים מדעתם, אבל אני אגיד לך מה, זה פשוט בגלל שכשאת בחול, בגיל מסוים, מלא זמן, מלא פעמים נראה לך, שכשתחזרי לארץ, את תהיה בן אדם אחר, והבן אדם האחר הזה צריך גרדרובה חדשה, ואופי אחר, ובגדים אחרים לגמרי.
רק עושה פה סטופ, אמרת את המילה גרדרובה.
נכון.
אנחנו מאוד מוקדם בבוקר.
אתה אוהב גרדרובה?
זה גרדרובה ולמפה, נכון? יש את המילה למפה, היא אחות של גרדרובה.
יוצמח גם מגיע איתם. קיצר! זה מילה שאומרים בעצבים, בן אדם שלא יודע להתעצבן, אבל הוא עצבני מאוד עכשיו.
זה יוצמח.
זה יוצמח! אני חושבת שאתה... יוצמח זה מילה שאתה אומר בחוסר הלימה
לעצבים.
אתה אומר בעצבים, לא, אנשים שאומרים את זה, זה יוצמח. כשהם הכי עצבנים, הם לא יודעים איפה זה בא. בקיצור,
זהו, אז זה הסיבה. זה כמו שהאחיות והאחים של אבא שלי, השם שלו זה אבי, אז הם קוראים לו, עכשיו קראת את מרוקאים, אמנם, את יודעת, מרוקאים, משפחה טובה, אז הם קוראים לו אברי יומל.
סליחה?
אבא שלי קוראים לו אבי, ואחותו קוראת לו אברי יומל. כאילו, מה קורה?
היא עושה בדיחה. היא עושה בדיחה.
לא, אמיתי. ככה הם קוראים לו. טוב, לא משנה.
לא, לא, זה נחמד, זה חמוד, זה חמוד, זה בעולמות היוצמח. מה שקרה עם הבנות, אגב, בפולין, זה שהם נקראו למשרד של המנהלת לשלם שם, כי הם קנו יותר מדי פריטים בקרקוב. אז אולי זה גם מה שקרה לך, אולי בגלל זה היית שעה ומשהו בתור הבלתי נגמר.
לא, לא, לא. קיבלתי מתנה למולדת, מייל, שזה, הלכתי, החלפתי, אין, כן, לא, מה פתאום תבוא.
אבל אתה עם הלוז שלך, מה פתאום הלכת בסוף שבוע, אתה צריך ללכת באמצע
שבוע. יום שבת צעדתי, לקחתי, אמרתי, קדימה, אבל בסוף הצלחתי, אז בסדר, יאללה. אבל אני לא אתקרב לשם, לקחתי, הייתי צריך לבחור משהו אחר, לא בחרתי, לקחתי...
זיכוי שאפשר לזרוק אותו לפח, באופן עקרוני.
זיכוי שילך לאיבוד.
תתן אותו כבר, תעביר אותו כבר ללינור קחי מתנה ליום הולדת שלך.
נכון.
גם. לא באותו עניין, 800...
מה עבר עלייך?
אנחנו קצת במעבר עליי, אני באמת יצאתי מעט מאוד את פתח הבית, אני לא זוכרת מה קרה ביום שישי.
מה עם מזג אוויר? מה עם ביירון? התפנה?
לא, לא היה באמת ביירון. הייתה פה סופה מאוד מאוד דרדלה.
כן?
כן, חורף, נחמד. לא עקצו.
סופה יוצמח.
מה זה יוצמח? אמרתי לך, אנחנו חייבים להתרגש מדברים. גם אחרי השנתיים וחצי האחרונות, הסף הריגוש שלנו כל כך גבוה, שתביאו משהו, אנחנו חייבים, מה, אין כלום, שיפלו את הנינים מהשמיים, מה קורה? למה שום דבר לא מתקשר איתי באופן מפתיע? אז גם עכשיו אנחנו ביירון, והולך להיות, וזה וזה וזה, בסוף היה גשם, באמת, סופה לא הייתה, ונראה שהשבוע היו גשמים.
אבל אני ראיתי הצפות כל מיני, בכל מיני מקומות, מוצפים.
כן, מה זה קשה, נכון, לא, יש הצפות. אתה יודע, חורף.
אבל לא, בסדר, אוקיי.
לא ברמת הסופה, לא ברמת הביירון. ראיתי כל מיני אנשים ברשתות כותבים, ויש להם נקודה בזה שביירון הזה השאיר חנויות ריקות, ואנשים שעבדו מהבית, והלחץ הזה, התקשורתי בנושא הזה, הביא גם להיסטריה שפגעה בכלכלה באיזשהו אופן. בסדר, אנחנו צריכים גם... פחות להתרגש באופן עקרוני, ולזכור שהתחזית מזג אוויר הטובה ביותר היא מצויה ממש בחלון. ניתן לפתוח את החלון, להסתכל החוצה, ולקבל חוות דעת די טובה על מה מזג האוויר.
חלון, את אומרת.
ממש כך.
להלן החלון.
כן, פשוט, כן, אדוני יציץ. לא, כי אנחנו כל כך צמודים לדיווחים ואפליקציות.
אנחנו מדברים על זה הרבה על
לא, לדבר בסדר, אני מבינה. אני מבינה שלדבר זה בסדר, אבל זה דיווח, סוף החדשות, פרסומות, ואז לרגע החשוב ביותר של החדשות, התחזית, ויש אפליקציות ויש עניינים ויש זה, ואני רק רוצה להזכיר שאנחנו גם יכולים לדעת מה מזג האוויר. אדוני גורר רהיטים ועובר דירה כרגע?
נפל לי פה משהו.
בטח נפל, בטח נפל, מה נפל? חצי תקרה נפלה. לא, אני לא מאמינה. בסדר גמור.
זה מוקדם פה, את יודעת שש וקצת פה, בואי, אני...
בסדר, אז מה, מה שייך?
הקרבה הזאת כל פעם מחדש.
אנחנו עד סוף החודש, אדוני, אנחנו כל פעם אומרים ואומרים ואומרים, אבל המאזינים שלנו, מי שלא יודע... עד סוף החודש, ובסוף החודש...
מי שלא יודע, אני באתי לפה לשבוע, כי גורי היה בצילומים.
נכון, לא בדיוק.
שבוע וחצי.
כן, אז, ואז...
שבועיים.
גורי עזב,
ואנחנו עד סוף החודש. נשארתי בגללך. וואו.
אוי ובוי. ככה נתחיל את הטיפול.
זה הזמן לשיר, את אומרת?
בטח.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו.
גלית, רק להגיד לך... שביום חמישי הקרוב, כן, ב-18 לדצמבר, בשעה 9 בבוקר, נלי תגר, חברתנו ויעל גולדמן, מגיעות לתחנת שאול המלך בקו האדום של הרכבת הקלה לשידור לייב מיוחד, שימי לב. מחכים לכם בסטורי שלנו, ייכנסו, בחרו את השירים שעושים לכם טוב כשאתם בדרכים ושוכחים מהפקקים, ואנחנו נשדר את קולות הנוסעים בשידור חי. יפה.
יפה מאוד. טוב, עכשיו אפשר, מותר אקטואליה כבר? כבר קמנו מספיק לאקטואליה. 800 ימים. 800 ימים, רן גבילי, לוחם היסם, עדיין מוחזק בעזה. ישראל טוענת שהיא יודעת איפשהו, שיש לה איזושהי אינדיקציות על מקומות שהוא יכול להימצא בהם. ישראל טוענת גם שהג'יהאד האיסלאמי יודע איפה הוא נמצא, איפה הגופה שלו נמצאת. הדבר הזה חייב, 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 חייב להגיע לסופו. באמת, זה דבר ש...
באותה נשימה,
הם מחדשים את החיפושים השבוע. זאת אומרת, היו עניין המזג האוויר, אפרופו ביירון. והתחדשו החיפושים בעניין הזה השבוע. מקווה מאוד שיהיה איזה נס חנוכה.
מעניין לעניין באותו עניין, שורדי שבי, כותבים הבוקר, נשלח הבוקר, מפורסם הבוקר, מכתב נוקב, שבו הם פונים לראש הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית, או שיפנה את מקומו, שורדי שבי, משפחות שקולות. אני יודע על החרפת מאבק שעתידה ממש להתחיל השבוע, זאת אומרת, האירוע הזה של...
ועדת חקירה.
כן, ועדת חקירה הולך לעלות מדרגה, משפחות שקולות, מועצת אוקטובר, שזה הפורום של המשפחות שדורשות ועדת חקירה.
כן.
הדבר הזה הולך לעלות מדרגה להערכתי, זה לא יגבע, זה רק ילך ו... יצס וידלק, ואני, את יודעת, מי האמין ששנתיים וחצי אחרי השביעי לאוקטובר לא תהיה פה ועדת חקירה? תשמעי, זה פשוט כאילו... אני לא יודע לך להסביר את זה.
אני אמרתי לך מה החשש שלי מהדבר הזה, והוא שאנחנו מחכים שוועדת חקירה תפתור דברים שאפילו היא לא יכולה לפתור. זה לא אומר שלא צריך אותה. ממש ממש לא. זה רק אומר שהציפיות שלנו מהדבר הזה הולכות וגדלות וגדלות וגדלות. מובן שצריך שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, אני רק...
אני לא חושב שהציפיות הולכות וגדלות כמו שהתדהמה והכעס והקלות הבלתי נסבלת הזאת, שזה לא קם, זה פשוט בלתי נסבל, זה לא נתפס. מההתחלה עושים דלגיטימציה לבית המשפט העליון שלנו, אין לנו בית משפט אחר, עושים דלגיטימציה כדי... אמרו, רגע, איך לא נקים ועדת חקירה? נעשה דלגיטימציה לשופטים, לנשיא בית המשפט העליון, ואז נגיד, הוא לא יכול...
ואני רוצה להזכיר רק שההפיכה המשטרית, הרפורמה, ממשיכה בכל כוחה.
הרפורמה, אהבתי, הרפורמה. התיקונים הקלים.
זה ממשיך בכל כוחו, בוא נזכור.
כן, כן, הסטרואידים, כן.
הדבר הזה לא נעצר, לא יודעת אם על סטרואידים, היו לזה רגעים יותר סטרואידים מעכשיו.
כן, כן, הסטרואידים.
למה אתה אומר על סטרואידים?
כי יש פה חוק תקשורת, מה שנקרא...
אבל הוא לא קשור להפיכה.
אגרסיבי, בטח שכן.
כן?
מי עושה אותו? קרי, ודאי.
לא, בסדר, אבל עזוב את העניין האישיותי.
הכל, בכל, כל שר, אנחנו גם שנת בחירות, כל שר יביא פה,
אנחנו אומרים. נכון, נכון, אבל אני מדברת קונקרטית על מה שרוצים לעשות למערכת המשפט. זה לא קשור בקשר ישיר לתקשורת, למה שרוצים לעשות בתקשורת.
זה חלק מהחוקים, מה זאת אומרת? היה מינויים ל... יש מיליון ואחת חוקים.
רגע, אז אתה קורא לכל החוקים האלה... בסדר, אז מבחינתך כל החוקים האלה הם רפורמה?
חוקים להחלשת הדמוקרטיה, כן, עובדה. זאת אומרת, היו חוקים שקשורים גם למערכת המשפט, חוקים שקשורים לתקשורת הישראלית, חוקים שקשורים להחלשת מוסדות. זה לא רק להחליש את בית המשפט, זה חוקים כלליים שבאים ואומרים, חבר'ה, אנחנו פה משנים את צורת החיים שלנו. איך צער המשפטים אמר? שוברים כדי לבנות מחדש.
כמו הקומוניסטים, בסדר.
כן.
שוברים כדי לבנות מחדש.
שוברים, תשברי, תבני מחדש, יפה. מה, למה לא? מה את צריכה עכשיו לתקן או לשפץ? שברי את הבית, שברי הכל, ולאט לאט נבנה מחדש.
אהבתי מאוד, הרעיון של שיפוץ. ככה מתחילים שיפוץ, קודם כל שוברים.
קודם כל שוברים, אחר כך חושבים.
בסדר, זה גם התחלה. שעיקר שמשהו יזוז פה.
כן. כן, משהו.
אני בכל זאת מקווה לניסי חנוכה, איכשהו, בשבוע הזה. ראית את הסרטון שפורסם והיה בעובדה, בתוכנית הפתיחה של עובדה, של ששת החטופים במנהרות?
כן, ראיתי את זה.
אני לא הצלחתי. לא הצלחתי, לא הצלחתי, לא הצלחתי. אני רוצה להגיד לך שקשה לי מאוד עם העובדה שלא הצלחתי לראות את זה. אבל עוד לא הצלחתי, אני צריכה עוד רגע, זה, אתה אולי תדבר על זה.
זה בלתי נתפס, קודם כל רגעים באמת נדירים. רגעים נדירים, זה שם, את יודעת, אני שואל את עצמי, כל, את יודעת, אחרי שהסרטון הזה פורסם, ראיתי כל מיני משפחות של חטופים, של חלק, הבן דוד של קרמל גת, שהוא רושם
גיל.
לבנימין נתניהו, כן, שהוא אומר, שביבי אמר, החזרנו את כל החטופים החיים. עכשיו, איך אתה אומר דבר כזה? איך אתה אומר דבר כזה את כל החטופים החיים? איך? את יודעת מה, גם אם את עשית מבחינתך את המקסימום, ואני בטוח שהוא מבחינתו חושב שהוא עשה את המקסימום, אוקיי. איך אתה אומר את זה? הרי לא כולם חזרו כל החטופים החיים, ולראיה, הסרטים האלה שהתפרסמו, קורא הלב, שאכלנו, שהדעת לא נותנת מנוח לזה שאכלנו לעשות יותר. כולנו, בסדר? כולנו מהראש ועד, לעשות יותר כדי שהם יהיו איתנו פה היום חיים. וזה לא נעשה, זו האמת, ולא אני אומר את זה, כי מה אני מבין ויודע. אומרים את זה אנשים שהיו במסע ומתן, ראשי מערכת הביטחון, אנשים שהיו קרובים לאירוע הזה יותר,
כן.
ולא צריך להיות קרוב יותר, כי ידענו שהייתה עסקה, ואנחנו שמענו וראינו את מי שהתפאר בכך שהוא טרפד את העסקה. פשוט עומד שר בכיר בממשלת ישראל, ומתפאר בזה שהוא טרפד עסקאות. עכשיו אני אומר לעצמי משהו אחר, גלית. למה היום, אתמול חיסלנו מספר 2 ברצועה,
כן.
אחרי שעשינו הסכם, והעולם ממשיך. הרי הם כל הזמן אמרו, אם ניצא, העולם לא ייתן לנו לתקוף שם, נכון? אף אחד לא ייתן לנו לתקוף שם, לחסל שם מחבלים, הנה.
והנה, עובדה.
אז למה לא הוצאנו? אז למה לא הוצאנו קודם את החטופים שלנו? זה לא נותן לי, למה לא הוצאנו? ואז תלכו, תתקפו, תעשו. למה קודם כל לא להחזיר את החטופים? את יודעת, הסיפור הזה של הפרסום של הבילד, סביב ששת החטופים, על ציר פילדלפי, זה פשוט בלתי נתפס מה שקרה. כן, להדלפה, זה לא נותן לי איך זה קרה.
ההדלפה שלא הייתה, אגב.
מה זה? איך עושים דבר כזה? איך הכברת של ראש הממשלה, על פי החשד לכאורה, בנו את כל האירוע הזה? הלכו, אמרו, הוא מתפרסם לפה, לעיתונות הזרה.
מה הייתה התוכנית שלהם? איך הם חשבו ש... מה הייתה התוכנית שלהם? איך הם חשבו שהם יצאו מזה?
התוכנית שלהם הייתה להכניס, לעשות מבצע, לפי מה שרונן ברגמן מפרסם בידיעות אחרונות בסופה שאחרון, זה שהם היו מי שרצו להקים פה מה שנקרא להנדס תודעה.
נו, אבל אחרי הנדסת את התודעה, שכן, שסינואר מה?
שסינואר רוצה לברוח דרך ציר פילדלפי.
נכון, בסדר. אז הנה, אז
עם החטופים. באותם ימים ציר פילדלפי עמד בסלע המחלוקת. אנחנו לא נמצא...
לא, אבל מה הייתה התוכנית שלהם אחר כך? אז אוקיי, אז לא נותנים את פילדלפי. כי סינואר יברח לשם עם החטופים לאיראן.
נשארים שם, המלחמה ממשיכה. יאללה, עברו את הבמפר הזה.
לא, אבל איך זה מקדם?
אחר כך נראה.
בסדר. לא, אז הנה, עברנו, וזה באמת חשוב מאוד שציר פילדלפי
היה רצון נורא גדול לסיים את האירוע אז. היה רצון נורא גדול לסיים את האירוע אז, ולהפסיק את המלחמה אז, והיה עסקה על השולחן, והיו מי שהבינו שאם המלחמה תסתיים, זה יכול להיות שגם הממשלה תיפול, היה מי שהבין, וצריך למצוא איך לשכנע את העם שאסור להפסיק, כי אם נפסיק עכשיו, אז הם יבריחו את כל החטופים. אז הולכים ומשפצים מסמך ומוציאים אותו בדרך לא חוקית.
יכול להיות שהם באמת חשבו ככה. אנחנו נקווה לחשוב בשבילם שהם באמת חשבו שזה מה שיקרה בציר פילדלפי.
מה זה מה שהם חשבו? ראש הממשלה התראיין באנגלית והסביר, כי הוא מתראיין רק באנגלית, והסביר למה, ממש הסביר שיש תכנון כזה, של סינואר לברוח עם החטופים לאיראן ולתימן. ואז התחילו לחקור והבינו שיש פה איזה אינדוס, שיש פה איזה בישול של משהו. העבירו לגורמים בחול דברים שהצנזורה אסרה להעביר, אגב שלא הצביעו על הכוונה הזאת, ולראיה זה לא קרה. לא קרה. פשוט לא קרה.
טוב.
כמו שהסבירו לנו שהחמאס לא ישחרר את אחרון החטופים החיים.
נכון.
וזה אני אומר בתור מי שליווה משפחה של חייל בצורה מאוד מאוד קרובה. לא ישחררו חטופים את האחרונים עד שהרצועה לא תשוקם. נו.
בסדר. מותר לחשוב, כאילו, אפשר להניח הנחות, הן לא חייבות להסתדר עם המציאות, אבל השאלה היא מה היו ההנחות הראשונות של זה. בסדר, אנחנו עוד נחזור לאקטואליה הלא כיפית הזאת, וגם למה כיף אצלנו.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. אלי, אתה יודע...
Yes.
שלום, מה העניינים? תגיד לי בבקשה, אתה יודע שאתמול או משהו כזה בסוף שבוע נחתו 100 פלמינגויים בישראל? למה אומרים שאף אחד לא בא לפה? בבקשה, יש לך 100 פלמינגו בשמורת הבונים.
מאיפה הגיעו?
אין לי מושג, מאיפה זה בא הדבר הזה? לא יודעת, קודם כל זה מדהים אותי שזה יודע לעוף, כן? זה גדול.
הדבר הזה, כן.
זה גדול, זה ורוד, זה מוזר ביותר. אז הנה, יש לנו פה פלמינגויים, כפי שכל הזמן רצינו הרי. הרי אתה חולם כל הזמן פלמינגו, פלמינגו.
מה זאת אומרת? פלמינגו אני כל הזמן חולם. כל הזמן חולם.
הם להקה.
מה זה?
הם להקה. אז הם פה, אם אתה רוצה ללכת לראות אותם. אני שוב רוצה לחזור על הנושא הזה של לראות את הטבע מקרוב, זה לפעמים דבר מלחיץ, מפחיד. אתה היית באפריקה.
את חובבת טבע, את
חובבת. לא, לא.
את חובבת טבע.
קשה להגיד. קשה להגיד. אני מגיעה אליו, אבל הטבע רוצה להרוג אותי, אין לי שום ספק.
זה עד שהפלמינגו ידועים בצבעם בגלל האוכל שהם אוכלים, כל האוכל הסרדנים והזה,
אז יצא להם ורודי.
כן,
אהבתי מאוד.
מה שנקרא, נולדים אפורים והופכים לברודים.
אני
יפה.
לא חושבת שזה מה שנקרא. אני לא חושבת שיש דבר ככה שנקרא ככה. מה שנקרא, לא? נולד אפור והופך ורוד. זה לא פתגם, כן. זה לא ביטוי, זה לא בערבית.
הם נולדים אפורפרים לבנבנים. הם אוכלים מצות, סרטנים, פלנקטונים כאלה קטנים.
ומזה נהיה להם אדום. אז
במזון
פה...
הזה יש קרוטונואידים. וזהו. וככה, בזכות התזונה העשירה, הפלמינגו יהיו ורודים וחזקים יותר.
אז בוא תתחיל גם אתה לאכול ורוד, בסדר? בוא נראה איך זה עובד עליך. תעשה את הניסוי הזה על ריג'ויס.
אבל אני אשאר ריג'ויס.
בואי בבקשה, בוא נראה איזה צבע את יוצאת. עכשיו, אם אינני טועה, ריג'ויס, מראש צבעה,
כן, 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 אז זה לא, אבל היא נורא מצחיקה. אורי ג'ויס, היום אנחנו אוכלים, אנחנו אוכלים
ברודי, היום אוכלים צבעים סלמון,
היום אנחנו אוכלים בובה ברבי, קדימה, אבל לא טעים לי, זה פלסטיק, לא משנה. אורי ג'ויס,
אנחנו רוצים לראות איזה צבע יוצא לך בסוף של זה. טוב, בסדר, אז הנה, אתה רואה, יש גם דברים שמגיעים הנה, והטבע מתעורר, והכל בסדר, ואנחנו בזה. אפרופו, כל היום אנטי. יש עכשיו דבר כזה בקשר לאירוויזיון, שיש את המדינות הרי שפרשו, ואמרו שהם לא... אז עכשיו גם זוכים...
את הפרסים.
בדיוק, מחזירים את הפרסים. א', אני ממש לא ידעתי שבאירוויזיון זוכים בגביע, למרות הזיכרון לא, אבל אתה זוכר את דן אינטרנשיונל מקבל את הגביע ונופלת? לא יודעת למה זה... זה עף לי מהראש, אבל יש
איזה... לא זוכרתי, אבל לא...
מה, אתה לא זוכר את דנה זוכה, ונותנים לה את הגביע, והיא...
זוכר איזה משהו כזה, לא זכרתי שנותנו לגביע.
איזה מהממת היא הייתה. בכל מקרה, אז יש זמרים אירים, שהם החליטו... יש זמר אירי אחד שהחליט זה, וגם נמו, הזוכה של 2024, הם יחזירו כולם את הגביעים שלהם. תקשיבו, בזה שאתם מחזירים את הגביע שלכם, תדעו לכם שאתם ממש ממש מצילים את עזה, כל הכבוד.
כן.
מה אני אגיד לכם? שוויץ?
אני מת, אני מת שיהיה איזה עיתונאי שישב עם הנמו הזה.
וישאל אותו שאלות קונקרטיות.
ישאל אותו שאלות על המקום. אז דעתו ברורה, ואת יודעת מה לגיטימית, זכותך אפילו באיזושהי... באיזשהו מימד, זה אפילו לגיטימית ויפה. יופי, אתה אכפת לך מסבלם של אחרים. עכשיו בוא שב, אדוני נמו, ותסביר לי מה אתה יודע. מה יכילו אותך? את יודעת, מה... זה כל כך שטחי. זה כל כך שטחי, וזה מטריף להם את המוח. ואני חושב שטוב מאוד שישראל לא ויתרו, ועשו מאמץ גדול להישאר בתחרות הזאת. למרות שאני באופן שלא צופה בה, ויש עם זה יותר מדי
אבל אני לא יודעת, כבר בשנים האחרונות פחות.
ארוך לי, ארוך לי.
כן, ארוך נורא. אבל בסדר, חלק מזה.
פעם זה היה לילה אחד, את זוכרת שהיינו קטנים לילה אחד.
בטח.
מי ששורד, ואז כמה בוקר מזחה.
שתי מדינות בזה. נכון, נכון.
כן, היום זה סאגה שלא נגמרת, זה ארבעה ימים. חצי גמר ועוד חצי גמר ועוד, והתחרויות נהיו יותר מופרעות, כאילו המתמודדים, זה כבר לא אמין. הוא עם סמלה, זקן, שיער קצר, שרירים, עקבים. הכל כאילו מורבב, שזה אחלה, כן, אין לי בעיה, אבל כאילו, די, זה נהיה כאילו צבעוני מדי. רוצה לומר, השירים פחות ופחות מעניינים שם, לפחות אותי. ומה שיותר מעניין ויותר זז בעניין זה אם הוא, אם נמו מחזיר את הפרס שלו או לא, בגלל המצב ברצועת עזה. בקיצור, מעייף מאוד ושטחי. בעיקר משטיח את האירוע.
אני שמחה שמדינת ישראל לא נעלבים בשלב זה.
למה שנעלב?
כי יכולנו גם להעלב ולהגיד, אנחנו לא באים, אז אתם לא רוצים, אנחנו לא באים לאירוויזיון.
מה פתאום שנגיד את זה? מה פתאום שנגיד את זה? זה יהיה תקדים מסוכן לעוד מיליון ואחד דברים ש...
תשמע, בסוף זה יהיה איזה נער, בחור או בחורה צעירים שצריכים לשאת על גבם את עול הלא להעלב הזה, כן? ולהופיע על הבמה הזאת.
בסוף אנחנו מגיעים לאירוויזיון.
ובטח ישמעו גם כן בוז ויהיו דגלים וכן הלאה.
הכל בסדר. יהיה דגלים ויהיה בוז, ובסוף, בשנתיים האחרונות, הרי יש גם את הסיפור הזה לאחרונה, שגם הקהל בוחר, לא רק השופטים.
כן, כן.
יש, אז הקהל בוחר בנו מה שנקרא בהמונה.
אבל עכשיו מורידים.
זה גם אומר משהו. מורידים את זה?
כן, מורידים את כמה הכרעה.
בגללנו מורידים את זה?
אני לא יודעת, היה איזה משהו כזה, אני באמת מדבר עם פרנק נף. נשאל אותו מה איתו.
מי זה היוצמח הזה?
פרנק נף, מה קרה לך? זה המנצח המפורסם של האירוויזיון, הוא מת כבר לדעתי, אבל בילדותנו, החלק היה, הרי התחילה, היה את השקופית הכחולה עם הכוכבים הלבנים מסביב,
איפה הידע הזה, תגידי לי?
וזה התרגשות, וזה לחץ, וזה כולם מהר לסלון, מתחיל, והכיבוד, ויש את הזה, והיסטריה גדולה, ואז גבירותיי ורבותיי, עולה המנחה שהיא גברת יוצמח בפני עצמה, והיא מזמינה את פרנק נף, שזה בן אדם נינוח באופן שקשה לתאר, הוא הולך לו לאט לאט, והוא נכנס אל האולם, וכולם מוחאים כפיים, לא יודעים את נפשם, והוא מגיע והעוקד את הקידה של המנצח, הקידה תודה רבה, תודה רבה, וזה וזה, והנה עכשיו אפשר להתחיל. משהו. שימום זה היה תמיד, אבל צפיתי.
איך? איך הגרת לעצמך
מעט תחומי עניין?
כזאת אינפורמציה.
התשובה היא מעט תחומי עניין. אבל אני אשלח לך בפרטי תמונה של פרנק נף, ותראה שאתה מכיר אותו גם.
זה, את רשמתי תוך כדי שאת מדברת בצ'אט, פרנק נף מנצח.
נו.
אמרתי, נראה, והוא רושם ברור, פרנק נף מנצח, לא כי הוא חזק, אלא כי אף אחד לא הבין מה הוא רוצה. הוא נכנס לקרב עם ברגים רופפים, אסטרטגיה מפוקפקת, במבט שאומר, גם אם מפסיד, יצא מזה מונולוג.
וואו, אגב, אני טעית,
זה קצת יותר מעניין מהאמיתי.
לא, בטח, בטח, אגב, בוויקיפדיה, נראה שהוא לא, הוא היה המפקח הראשי על תחרות האירוויזיון. בסדר, אלה אוהבים מפקחים ועניינים ומועצות.
כן,
100%. אני אבל גם רוצה להגיד שאנשים, רק אני רוצה להגיד שהניקוי המצפון הליברלי הזה של אני אחזיר את הפרס ובכך אני אציל את העולם, אני לא יודעת, אני לא יודעת.
תגידי, רוצה שאני אדבר קצת על חרדים ועל העניין של החוק ההשתמטות?
יש לי שתי דקות, אז יש לך להגיד לי קצת משהו בשתי דקות?
אז מפורסם, כן, אבי סולומון מפרסם בוואלה, שהוא מפרסם נתונים על עצור של עצירה ונסיגה, תעסוקת הגברים החרדים, עשור, בעשור האחרון.
יש את השנתון, מי נמצא בשלטון בעניין הזה.
כן. אז עשור של עצירה ונסיגה, תעסוקת גברים חרדים קפאה, מספר הלומדים בישיבות זינק, הוא בעצם מספר שהתעסוקה קפאה, ההכנסות ירדו, ומספר בחורי הישיבות והאברכים זינק ב-83% בעשור, אפרופו כל מיני חוקים שיעשו. את יודעת, אני שואל את עצמי, אם החוק החדש, חוק ההשתמטות, הרי זה מה ש... אם הוא כל כך טוב החוק הזה, והוא הולך לגייס כל כך הרבה בחורי ישיבות לצבא, אז למה בעיתונות החרדית אין שום טרוניה על זה? למה אף אחד לא מתנגד על זה? למה הרבנים, מה שנקרא, מכבדים את החוק הזה? מה, הם פתאום מסכימים שבחרו הישיבות הולכו לצבא? מה קרה? איך השקט הזה פתאום? איך הם אפילו מצדדים בזה? איך כולם בעד זה? אני אומר את זה בציניות כמובן, כן, כי זה כן, לא יגייס אף בחור חרדי. הסנקציה היחידה שיפול עליהם זה לא לצאת לחול, או רישיונות נהיגה, וגם סנקציות חלקיות, כי אחרי כמה שנים זה מתאפס וכן אפשר. זאת אומרת, אני באמת שואל את עצמי, בדרך כלל שיש איזה משהו שמפריע לחרדים, אתה ישר אתה רואה את זה בביטאונים, בעיתונים, בכל ה... ועכשיו דממה, כולם מה שנקרא בעד החוק, מיישרים קו, ואני אומר את זה בהקשר למה שאבא סולומון מפרסם, כי החוק הזה בעצם נועד להכניס יותר אברכים וחרדים לישיבות.
באופן כללי, מה שנקרא,
אנחנו נשלם על זה תרתי משמע.
מה שיצא משנתון החברה החרדית של המכון הישראלי לדמוקרטיה, יש שם עוד הרבה נתונים מעניינים, והאמת שהייתי רוצה לדבר איתך על זה עוד. אז חדשות, ואחר כך נחזור ונצלול לשנתון. יאללה ביי.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו 8:03, אנחנו לא לבד פה, אלי, מאיה קנולר על הסאונד, אבי בליקי עורך ומפיק אותנו. ואני רציתי לשאול אותך, עוד דבר שקורה שאנחנו מדברים עליו השבוע, תגיד, איפה סגרת את ביטוח המשכנתא שלך? אני אגיד לך למה אני שואלת, אם זה בבנק או עם סוכן ביטוח, כי השבוע אנחנו הולכים לספר לכם שאפשר תוך 5 דקות לחסוך ממש הרבה כסף. גם צללתי פנימה, זה באמת הרבה כסף. תקשיב, רוב האנשים הרי לוקחים את הביטוח משכנתא לפי מה שהבנק מציע להם, כי זה מין חובה כזאת כשלוקחים משכנתא, והם לא יודעים שיש חלופה אחרת, שיכולה לחסוך להם באמת אלפי ואפילו עשרות אלפי שקלים, וזה בליברה קורה. בליברה מתחייבים גם לחתוך לכם את המחיר של ביטוח המשכנתא, אבל גם שזו בעצם הסיבה שבגללה הרבה אנשים לא עושים את זה, הם גם עושים בשבילך את הניוד. אתה מתקשר רגע, כוכבית 6323, כוכבית 6323, והם גם מוזילים לך את ביטוח המשכנתא, והם גם עושים את העבודה הזאת של הניוד, ומזיזים אותך ממקום אחד לשני, ואין בזה בירוקרטיה, ולך יישאר להחליט רק מה אתה עושה עם הכסף שחסכת, מה עושים עכשיו עם איזה 20,000 שקל טובים כאלה, איך משקיעים אותם, איך עושים כיף, מה אתה עושה עם 20,000, מה אתה עושה עם החיסכון, עכשיו אתה חוסך בביטוח משכנתא, מה אתה הולך לעשות עם הכסף שחסכת?
מה זה, מה?
קונה טופים.
לקנות... קונה עוד משכנתה.
קונה עוד משכנתה, סתם לכם.
קונה מלא משכנתה.
בליברה. בסדר גמור. טוב, לפני שנפרדנו לחדשות, דיברנו על השנתון של החברה החרדית, שהמכון הישראלי לדמוקרטיה הוציא. אז אני רוצה גם להגיד קצת...
מה אני עושה עם הכסף שלי? משלם להם. בסדר?
בסדר, התכוונתי משהו
כיף. תכלס, כן,
אמיתי. התכוונתי שאתה עושה משהו כיף. יש כמעט 1.5 מיליון חרדים בישראל. זה 14.3% מאוכלוסיית המדינה. זה לא רוב, זה לא קרוב לרוב. זה מעסיק את מדינת ישראל יותר מרוב. אני חייבת להגיד שמכל הנתונים, הנתון הזה באמת הדהים אותי. יש הרגשה שמדובר באיזה 30% במינימום. לא? ברמת כמה שזה מטריף את מדינת ישראל, וכמה האוכלוסייה הזאת עושה, זה כאילו גם איתה יש חזית, צריך להחליט אם אנחנו חיים באותה מדינה, לא חיים באותה מדינה.
14% מהמדינה, אנחנו צריכים לממן את האירוע. שימי לב, עלייה דרמטית של 8.5% במספר בחורי ישיבות בינואר 24 לעומת 23.
אוקיי, אוקיי, רגע, אני רק אגיד עוד משפט. שאנחנו כל הזמן מדברים גם בהקשר הזה של הגיוס, שהגברים בחברה החרדית, ההשתלבות שלהם כל הזמן עולה, ושהם, והרי מדינת ישראל יש לה אין סוף תוכניות, לא, לא, אבל זה הדיבור כשמדברים על התגייסות ועל עירוב של החרדים בחברה הישראלית.
אבל זה לא נכון, גלית, זה סתם, יש כאלה שמנסים להגיד,
זה מה שאני בא להגיד לך.
פמפם לנו את המוח.
זה מה שאני בא להגיד, רגע, אני רק אומר, שמדינת ישראל השקיעה ומשקיעה מיליונים על גבי מיליונים בתוכניות של שילוב חרדים בשוק העבודה, ואיך יכול להיות שכל ההשקעה הזאת כדי לקרב, הנה, גם ללימודים גבוהים בהפרדה, גם תואר שני בהפרדה, וגם תוכנית עבודה כזאת שתבואו לעבוד, נשים יעלו במעלית נפרדת, ונעשה ככה ונעשה ככה, וכל הכסף שמשקיעים לעירוב...
אבל מדינת ישראל לא משקיעה מיליונים.
היא כן משקיעה מיליונים בתוכניות לעירוב בעבודה?
לא משקיעה, היא בכאילו משקיעה כדי שאנחנו נשב פה ונגיד שהיא משקיעה. לא משקיעה מיליונים, זה לא קיים. זה סתם קשקוש, אחיזת עיניים, לא משקיעים כלום.
אם אתה גבר חרדי שרוצה ללכת לעבוד, למדינת ישראל אין 1,000 פתרונות בשבילך, אני רק אומרת שאומרים את הדבר הזה.
לכל בן אדם שרוצה
ללכת לעבוד שילובים של חרדים נניח בהייטק, אז יש קורסים, יש עבודות, יש חללי עבודה שמותאמים. מה זה מותאמים? שאין בהם נשים. מה זה מותאמים? כמה מותאמים אנחנו יכולים להגיד? אותו דבר הפוך, גם נשים שיושבות עם נשים וכן הלאה. ובסוף, בנתונים, זה לא עבד אפילו כל התוכניות האלה. יש עצירה בגברים חרדים שעובדים, כמובן נשים חרדיות 81% מהן עובדות, אבל אני לא מבינה את זה, אז בשביל מה כל התוכניות שילוב? אז למה עשינו תואר שני בהפרדה, אם המספרים הם רק פחות ופחות? אם אתה יכול לענות לי בעניין הזה.
מה שיפה זה שנשים מותר להם לעבוד.
כן, בסדר.
ודווקא הנשים, 80% מהן עובדות, לעומת ירידה אצל הגברים, ירד ל-54%, היי, משק בית חרדי נמצא בגירעון של 400 שקלים בממוצע לחודש.
אני ביותר.
נטל כלכלי, וואו. משק בית יהודי לא חרדי הוציא פי שלוש על תשלומי חובה. אנחנו משלמים פי שלוש מהם על תשלומי חובה, בסדר? זאת אומרת, משק בית יהודי לא חרדי משלם 4,500 שקל בממוצע על חובה לעומת 1,400 שקל. בלבד בהתאמה.
תשמע, זה נתונים מדאיגים ביותר, ביותר.
שאנחנו מדברים על תשלומי חובה, אנחנו מגדים מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, בסדר? זאת אומרת, זה על, על, על החוקים שאנחנו צריכים לשלם.
אני אצטט לכם את מה שמחברי השנתון, דוקטור גלעד מלאך, קוראים להם, ודוקטור לי כהנר, הם מסרו לאור החיבור הזה, שהנתונים משקפים עשור של עמידה במקום, וירידה בשילוב גברים חרדים, בהשוואה לעשור שקדם לו, שהיה עשור של תנופה בשילוב חרדים. הנשים החרדיות לעומתם ממשיכות את מגמות ההשתלבות שלהן, עם זאת, רמת ההכנסה של הנשים החרדיות נותרה נמוכה.
שימי לב עוד משהו נחמד, הבעלות על דירה באוכלוסייה חרדית גבוהה מאוד, ועומדת על 78 לעומת 73 באוכלוסייה היהודית הלא חרדית. בחלק ניכר מהמקרים, רכישת דירות הינה של דירות זולות יחסית בפריפריה, ועדיין, יש פה עוד ועוד, אנחנו במשך שנים ארוכות, אנחנו זה אני ואת, וחלק מהמזנים והמזנות שלנו, מממנים את הדבר הזה, כדי מה שנקרא אינטגרציה ולהכניס ולדאוג, מממנים את האירוע הזה, פשוט מממנים את הדבר הזה שנקרא, לא יודעת איך להגיד לך, בדלנים, בטלנים, משתמטים, איך תקריא לזה? את אחינו ואחיותינו, בעיקר את אחינו החרדים. למה? עכשיו אני אומר דבר פשוט, הם לא רוצים להתגייס ולשאת בנטל, בעיקר אחרי 7 באוקטובר, יש פה כל מיני נתונים שמראים שדווקא אחרי 7 באוקטובר הם יותר לא מתגייסים. זאת אומרת, הקמפיין נמות ולא נתגייס עובד. עכשיו העניין, כן, זה עובד, עובד להם. אני לא רוצה שאף אחד ימות. אני לא רוצה שחרדים ימותו, חס וחלילה. אני לא רוצה חס וחלילה וחס שישמע שאנחנו בעד להרעיב את ילדיהם. חס וחלילה, בריאות ורווחה ותזונה.
תשמע, בעשור, אבל זה גדל פי שתיים. אבל
לא להעביר את הכסף שלי, שאני חוסך מליברה מהמשכנתאות, לא להעביר את הכסף שלי למישהו אחר. אני רוצה להעביר את הכסף שלי לילדים שלי.
תראה, אנחנו שנינו רוצים לחיות במדינה שאנחנו משלמים במיסים. אנחנו לא רוצים לחיות במקום שלא משלמים במיסים.
אבל אני משלם מיסים, את משלמת מיסים.
לא, אני גם משלמת מיסים באופן עקרוני בשמחה. באמת. אני רוצה שחלק מהכנסה
של... משל איזה פאוף.
ממש, ממש. אי אפשר לא לראות אותי שוב ושוב ושוב ושוב, ואז גם להסביר לי את הנתונים הכל כך ברורים האלה. 2013, פחות מ-100,000 בחורי ישיבות. 2023, כמעט 170,000 בחורי ישיבות.
עכשיו אני רוצה להגיד
עכשיו
עוד
אין
משהו.
לי בעיה שיהיו גם 300,000 בחורי ישיבות, אבל שישלמו את שכר הלימוד
לא, יש
של
לי בעיה,
זה.
לא, יש לי בעיה, שיהיה גם מיליון בחורי ישיבות. לא על חשבוני. לא על חשבוני. מה הבעיה? אין לי בעיה, מי שרוצה ללמוד, למה הבן שלי שהוא מסיים תיכון, והוא רוצה ללכת ללמוד מחשבים, או כימיה, או אני לא יודע מה, היסטוריה, או שירה, הוא לא מקבל כלום, יש עליו חובות, והחרדי שרוצה ללכת ללמוד גמרא, או תלמוד, מקבל כסף ממני. ועזבי את זה שם. למה?
זה גם גמרא וגם תלמוד, זה פשוט תקופות שונות.
סבבה, אין בעיה, שילמד מה שהוא רוצה.
זה חשוב לי להשתחצן. בעניין.
כאילו, אני לא מבין את זה, ואנחנו מממנים את זה, אנחנו מממנים את האירוע הזה, ועכשיו יש חוק שהגאון הדור, מה שנקרא גאון הדור, הברברן, ביסמוט, חבר הכנסת ביסמוט, כן. מבשל, ושוב אני טוען משהו שהוא
מה,
הכי...
מה, אתה לא מתכוון לא לחוק הגיוס?
אני מתכוון לחוק ההשתמטות, כן. כן. הוא מבשל חוק, ויש שקט, דממה ב בקהילה החרדית, ממש דממה.
באמת אתה?
אף עיתון לא מוכל. אין, אף אחד, הנה, הם הולכים, לא רק שיש דממה, הם הולכים לתמוך בחוק הזה. עכשיו אני שואל את עצמי, רגע, עד לפני יומיים הם התנגדו, מה שנקרא, הפגנות, נמות ולא...
זה חוק שכל כולו קשור לאקדמיה העברית ללשון.
כן.
ברצינות, זה לא קשור לחוק, ולאף אחד אין ראיית
טווח. חוק השתמטות על מלא.
רחוק בעניין הזה של...
ואנחנו אסור להסכים לחוק הזה.
זה חוק על איך להשאיר את המצב אותו דבר, אבל למצוא מילים שמספיק אפשר למצוא איתן פרצות.
את יודעת, באירופה איפה שאני גר, אתה משלם מיסים. כן. כמו בישראל, 40 ומשהו אחוז, האנשים עצמאים, אבל אתה יוצא, יש מטרו שמגיע מקום למקום, יש פאוף על האירוע הזה. את יודעת, אבא שלי עכשיו חלה, אז יש לו, התרופות שלו עולות 10,000 שקל בחודש. אם לא היינו עושים לו ביטוח, הוא לא היה מקבל את זה. כן, בפריז זה 100%. התרופה הספציפית הזאת, ביררתי, זה בתוך סל התרופות. יש הרבה תרופות, נגיד, בסל התרופות שלא נמצאות. ממש הלכה למעשה.
נכון.
איפה הכסף הזה הולך? לאן הוא הולך? מי מנתב אותו? את יודעת? אני אומר לעצמי, בוא נעים, אולי עושה ביטוח פרטי. אז מה? אז מה עכשיו?
הייתי מאוד שמחה, רגע, בנושא הזה של מיסים וחרדים, אני חייבת לומר שהייתי מאוד מאוד שמחה לראות איזושהי התארגנות של נשים חרדיות, מצטרפות גם לעניין הזה, אולי לא בעניין הגיוס, אבל רק תדעו, אתן לא שומעות אותי, אבל תדעו, שהשכר הממוצע של גבר חרדי, למרות שהם עובדים הרבה פחות מכן באחוזים, הוא 9,929 שקלים, וההכנסה של נשים חרדיות הוא 8,617 שקלים בממוצע. גם בזה... לוקחים לכם. כן. לא להאמין. לא להאמין. כמה אתן מוכנות? כמה אתן מסכימות להכל?
את יודעת משהו, גלית? אני רוצה להגיד
לכם,
משהו.
אין לכם יכולת להגיד לא, ככה יהיה. אנחנו עובדות ואנחנו נרוויח אני, נשים לא חרדיות? תגידו לי.
יש בינינו, ביני ובינך, איזה ויכוח קטנטן על החברה החרדית, כמה שאנחנו לא באמת מכיר. אני בכל אופן, לא באמת מכיר. ואני... בסוף כל הבלבולי מוח שלי פה הם יהיו שטחיים כי אני לא באמת בעומק, אבל אני נהנה להסתכל על המקרו ולא לשלוט במיקרו. כן. ובסוף אני לא יכול לנתק את החברה החרדית מההנהגה שלהם. למה? כי אני ואת, אם נבחר היום הנהגה והיא לא תספק לנו את הצרכים שלנו ולא תענה, אנחנו נחליף אותה. זה לא קאט, זה לא מה שנקרא נביא, משיח. נחליף, עד שמישהו לפחות יענה על חלק נכבד מהצרכים שלנו. ואצלם, מה קורה? לפי מה שקורה בשטח, הם כולם מיישרים קו, מה שנקרא 130% עם ההנהגה הקיימת שבעיניי היא מכפירה. אז איך? לנתק את ההנהגה מהחברה, להמשיך להגיד זה רק ההנהגה שלהם מושחתת. מה קורה? מה, החברה החרדית לא ראתה שאחיהם החילוניים נפגעו ומתו בשנתיים האחרונות? הם
ראו,
לא,
הם... בוודאי שראו.
נו, וכלום. את יודעת, בחלק מהנתונים פה מראים שכמעט חצי מהמתגייסים, איך בודקים, יש גם מתגייסים חרדים, את יודעת. לפי הנתונים שפורסמו, חצי, בודקים מי שהתחנך בתיכון חרדי. חצי מהם זה אנשים שהם כבר לא חרדים, זאת אומרת שחזרו בשאלה והתגייסו לצה"ל. כן. אפרופו נתונים.
עם רקע חרדי.
כן.
הם מספרים לעצמם יופי. גם איזשהו סיפור אחר. בסדר. אנחנו, כן, בסדר. יש פה עוד הרבה נתונים מעניינים. אנחנו עוד נתחן את הנושא, נצלול אליו.
כן, בסדר. חזרנו, גלית, אני מזכיר שביום חמישי הקרוב, ב-18 לדצמבר, בשעה 9 בבוקר, נלי תגר ויעל גולדמן מגיעות לתחנת שאול המלך בקו האדום של הרכבת הקלה, לשידור לייב מיוחד. כן, זה כיף.
היא גם יפה נורא.
נקייה, מסודרת, כן, אחלה, איזה יופי. אז ככה, מחכים לכם בסטורי שלנו, ייכנסו ובחרו את השירים שעושים לכם טוב כשאתם בברכים ושוכחים מהפקקים, ואנחנו נשדר את קולות הנושאים בשידור חי.
יפה מאוד.
רכבות זה כיף.
אפרופו רכבות, זה לא קשור לרכבות. בהודו יש הרבה רכבות. ראית איך קישרתי? בלי קשר. אז תכף,
אני לא הייתי, את היית בהודו, אני באמת לא הייתי.
נכון, אני הייתי. אז אנחנו תכף נדבר על הודו ומסי, בסדר? כי זה מצחיק מאוד, השילוב ביניהם.
נכון.
פרסומות, תכף
חוזרים. קצת מצחיק.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. שלום.
וברכה.
כן, כן. וברכה. טוב, אז מסי, הפרוש, הוא בהודו עכשיו. עכשיו הודו, בואו נזכור.
למה הוא נסע להודו, גלית?
נו, למה? קודם כל, הולך להיות שם פסל שלו. בגובה 21 מטר, שנבנה ב-40 יום. משהו מדהים.
ואומר שהפסל הזה מתישהו ייפול כנראה.
מה זה מתישהו? בעוד 10 דקות. מה זה מתישהו? כמה מתישהו? נכון. אבל בקיצור, זה... כדורגל זה לא הספורט של הודו, להם יש קריקט, איך קוראים לקשקוש הזה?
נכון,
ספורט קריקט. שאפשר לעשות עם ג'ינס, לא להאמין.
ג'ינס
יש עובדים הודים, יש עובדים הודים בישראל, ויש בשבתות אפשר לראות אתם משחקים קריקט, שזה מקום בדרום העיר, וזה באמת, הם לבושים כאילו, אתה לא, זה דבר אחרון שאתה חושב שהם הולכים לעשות ספורט ככה.
נכון.
אבל לא יודעת, אולי יש אנשים, לא, אולי יש אנשים שבאמת טובים בזה ועושים את זה וכן הלאה. בכל מקרה, אז יש את ה... אז זה לא הספורט שלהם, ובכל זאת מסי נסע לשם. הוא בקלקוטה, הוא הולך לעשות סיור בכל מיני מקומות בהודו. 130 דולר כרטיס, שזה שליש או יותר ממשכורת ממוצעת בקלקוטה. אנשים שם שמו כסף, פתחו חסכונות. הוא מגיע, יוצא מאוטו, מנופף והולך 10 דקות.
כן, ראית איך זה נראה שם?
לא.
הסדר באירוע הזה לא היה הצד החזק של ה... בואי, בן אדם פחד, מתחילו לרוץ, ברדק שלם מטורף. כאילו עמוד, שמה, לא מה שיפריד בינו לבין המעריצים. ברחוב שנקרא, זה כזה, בסדר. בסדר, אז אין גדר, אז אין מספיק מאבטחים, אז יכול לקרות איזה אסון כלשהו, אבל בסדר, בואי. בסדר, נו. גם כן, איזה הזיה זה לשלם כך בכסף לראות בן אדם. רק לראות אותו, לא תגידי עכשיו אני הולך להופעה, הוא שר, הוא מנעים את זמני. רק לראות בן אדם שלם איזה כסף, תגידו, מה קורה? טוב, מוזר, לא? גלית.
לא.
קצת כזה, זה לא מישהו שבא ומרצה, או מופיע, איך אני אראה, אנחנו מתים על הופעות, זה כזה מקסים.
לא, אני יכולה להבין.
סתם, בן אדם בא מנופף, אתה תשלם איזה כסף לראות אותו? לא יודע, אני לא... לא יודע, לא מבין את זה. מה, אוקיי, אני רואה אותו בטלוויזיה, יותר כיף. מה, אני אדחס
לא,
עם אנשים ורואה אותו בקטן?
לא, מה קרה לך? אנשים רוצים לראות את הגיבור שלהם, ומסי הוא באמת גיבור של הרבה אנשים. זה, אני יכולה... וגם חשבו שהם יראו אותו משחק. הם חשבו ש... הם חשבו... אלה שהגיעו לאצטדיון בקלקוטה, הם חשבו שהם הולכים לראות את מסי משחק, הם לא חשבו שהוא הולך לנופף להם.
את ראית תמונות מהאצטדיון, הוא לא חשחק. זה מלא אנשים רצים שם, זה כאילו...
בסדר, זה עוד, ומה, איפה הוא חשב שהוא מגיע?
קוקוריק.
בסדר, אבל זה עוד, ומה... רגע, רגע, רגע. אתה בא להודו, מה אתה רוצה שנשנה את הודו? אז למה באת?
אבל אני לא באתי.
אנשים מעצבים על זה שהוא רק בא ככה? הם
כן,
התחילו לתלוש כיסאות.
לא לרדת, לא לרדת.
הם התחילו להראות את האצטדיון.
הוא מרגיש לא בנוער, שאתה יודע מה היציע מתחיל לרוץ אחריו במגרש. לא כיף לו.
אבל הם התחילו לתלוש. אז מה אתם תולשים את הכיסאות של האצטדיון?
עודי, תראה, אם אתה רוצה לראות את מסי, תשב על הכיסא, תצפה. לא צריך לקום ולתלוש את הכיסא ולרוץ לדשא. זה לא כיף. הסיכוי שהוא ישחק כשאתה עושה דבר כזה הוא לא גבוה.
אני לא יודעת מה חשוב. מה חשבו שיהיה, אבל יש לאיש הזה עוד ערים, יש לו עוד דברים בטור שלו שם, ואני לא יודעת איך הטור הזה
תגידי,
אמור להמשיך.
בוא ננסה במשך דקה להיכנס לאירוע הזה של להיות מישהו כמו מסי. תחשבי על זה.
12 אלף רופי אגב.
12 אלף רופי זה 300...
130 דולר.
דולר.
כן, כן, כן.
יו, לא הייתי בהודו, אני חייב להיות בהודו.
אני לא יודעת, אני לא יודעת. רמת העצבים שלך בהודו...
מה?
באמת הולכת להרקיע שחקים באופן כזה. עכשיו,
למה,
מה מדהים?
כמעט, תני לי דוגמה.
שלפעמים אתה יכול להגיד להם משהו שהוא צודק, והפרצוף שלא זז בו שריר.
נשאר אותו דבר.
זה אותו הדבר דבר. המטריף. כן, גם אם אתה אומר לו, ומה שקרה בסוף זה אכל אותי אחבר ראש, והוא עושה את הפרצוף.
לא, מה זה זלום.
כן, כן. זה לא. בכל מקרה, תשמע, זה חוצפה גדולה מצד לאו, הפרוש. באמת. אתה מגיע לנופף, אנשים רוצים לראות אותך משחק. מה שנקרא, זה כמו במשחקי ידידות. למה אנשים באים, עושים משחקי ידידות ויש לזה קהל? כי אתה רואה משחק, שאתה מבין שאין לו ערך ספורטיבי
יפה,
אמיתי.
יפה, אין לי בעיה, יש משחק, אני רואה את הכוכב, וזה אני יכול, זה אני יכול להבין.
נו, זה מה הם חשבו.
הוא לא הגיע לשחק, הוא הגיע לבד, הוא הגיע כזה גג אולי להקפיץ כדור, הוא לא הגיע לשחק.
שיעשה את המופע, גלית,
הוא הגיע בסדר, לבד.
הוא הגיע בלי קבוצה, ואלה גם...
הוא הגיע בלי קבוצה, לבד, עשו לו פסל, הוא בא לראות את זה, לכבד, פתאום אנשים קטלה, בואו, פחד. חבר'ה, די, בואו. זה לא מה שהבטיחו לי, הבטיחו לי שהם יישבו במקום, לא יתלי שוק יסעוץ וירוצו.
אבל מה עוד הבטיחו לך, שמה יקרה, שמה אתה בדיוק הולך לעשות איתם, שאתה הולך להראות להם את עצמך?
אלה נופף לשלום, מדי פעם מה שקורה.
זה כל כך ניכר שמרגישים איפשהו שם, איפה הוא עכשיו מסי בספרד, איפה הוא, אני לא יודעת איפה הקוטה שלו, עכשיו הוא בצרפת, עכשיו
ארצות הברית, במיימי.
אז הסוכנים שלו, זה באמת, זה ניכר כמה הם חושבים שעוד הוא, זה עולם שלישי ומטומטם, שאפשר לבוא לעשות להם שלום. באמת, זה מה שאני מרגישה בסוף. לא, כל רגע, הסיפור רגע, הזה שזה
לא,
הסיפור.
גלית, זה לא נכון, תקשיבי.
אז מה?
שחקן כדורגל, תקשיבי, בפיגורה כמו, כוכבי כדורגל, נגיד עכשיו כוכב כדורגל חתם במועדון כלשהו. מה שקורה בגלל שהוא כזה פיגורה, פותחים לקהל הרחב את האצטדיון, אוקיי? ואותו כוכב מגיע לבד. למשך כמה דקות, ואומר להם כמה מילים, ומקפיץ קצת כדורים, וזורק להם להציע. תקשיבי, עשרות אלפי אוהדים מגיעים, יושבים, רואים את הכוכב הזה מגיע, ואומר, אני באתי לשחק אתכם במועדון, והוא אומר כמה מילים, ואתה יודע, אירוע כזה, בשביל זה מגיעים.
בסדר,
זאת אומרת, זה לא איזה משהו חריג שמסי הגיע לאצטדיון ומסביב אנשים.
אבל אתה אומר בעצמך, שזה אומר, אתה מראה לי קצת איך אתה משחק אצלי במועדון, לא? כל הסיפור כולו, זה לא לראות אותך אוכל פלאפל. זה בוא תראה קצת. אז תעשה עם הילדים של המועדון.
אבל גלית היה שם כזה סקנדל, אני ראיתי תמונות. אי אפשר להחזיק שם דקה, נו.
אתה בצד של לאו מסי?
אני בצד של לאו מסי בהקשר הזה. אני לא חושב שהסוכנים שלו עשו פה הקיצה. ממש לא, הגיע, טס, הגיע.
130 דולר לראות אותו מגיע. נחת,
פתאום הכל קאטלה מסביב. אמרו לו, בוא, אדוני, קדימה, בוא, די. זה יכול להיגמר פה לא טוב. נראה לי. זה לא פעם ראשונה שהוא מגיע למקום כזה.
אני אוהבת להיות עם ההודים.
לא, הוא בחור טוב מסי, תדעי לך, הוא הקים והקים הרבה קרנות.
כן. התנדב בשמונה באוקטובר, ארז.
אני ראיתי אותו בשמונה לאוקטובר, אורז ארגזים.
כן, בסדר גמור. טוב, בחור טוב.
ישן בחניון.
בואו נשמע את הדבר הבא.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר. טוב, השבוע אנחנו עם ליברה, מי מאיתנו לא רוצה לצמצם את ההוצאות שלו ולהשאיר לעצמו יותר כסף פנוי? תגיד לי מי? כולנו רוצים.
מי?
אז הרי איך אפשר לחסוך כסף פנוי ולצמצם אותו? בדברים שלאו דווקא חשבנו עליהם, למשל ביטוח המשכנתה, ששם תמיד אפשר לחסוך, רק שצריך להתעסק עם זה ולהעביר את המשכנתה ולנייד וכן הלאה. אז תקשיב, בליברה יש אופציה ממש ממש הרבה יותר פשוטה שמשחררת את כולנו מההתעסקות ומהניוד. רק צריך להתקשר אליהם כוכבית 6323, שיחה של 5 דקות, יכולה לחסוך לכם באמת עד עשרות אלפי שקלים. הם סיפרו לי, באמת דיברתי איתם. אז לא תבדקו, רק תעשו, כן, כן, תעשו טלפון, ואני כבר יכולה להגיד לכם שאם סגרתם את ביטוח המשכנתא בבנק או עם הסוכן, החיסכון שלכם יהיה אפילו יותר גדול, כי זה בלי העמלת תיווך, זה הגיוני, זה לא איזה קסם. אז באמת שאין מה לחכות, טלפון אחד ואתם חותכים את ההוצאות שלכם, תחייגו כוכבית 6323, מתקשרים ליברה עכשיו, הם עושים לכם את הניוד, הם חוסכים לכם את הכסף, הם עושים לכם את המחשבון של הביטוח משכנתא, תבדוק גם, ברצינות, הם מתקשרים לליברה, עכשיו עניינים ביטוח משכנתא, הרבה יותר זול. טוב, זה בעניין הזה. עכשיו, לפני יומיים, נפתחה תערוכת הצילום, לדעתי, הוותיקה ביותר בישראל. עדות מקומית, זו תערוכה, זה אירוע, צילום עצום, שקשור בצילום עיתונות ובצילום תיעודי, וזה... זוהי התערוכה של 2025, ואנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לדנה וולפיילר לאלקין, מייסדת ועוצרת ראשית של תערוכת עדות מקומית. בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
נכון שזו תערוכת הצילום הכי ותיקה בישראל, אין ספק בכלל, לא?
נראה לי.
כן,
נראה לי. כן, כשאני הסתכלתי מסביב, כך זה נראה.
כן, ו... ואין שום ספק. לא שחסר פה מה לצלם כשמתכוונים לצילומי עיתונות ולצילומים דוקומנטריים. בשנים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, התערוכה הזאת משאירה גם זיכרון ותיעוד של הסיטואציה הנוראית שאנחנו מצויים בה, ואני מניחה שגם השנה.
בהחלט. אני חושבת שבחמש שנים האחרונות, מאז בלפור, הקורונה, כל שנה, מקבלת איזה... אמירות כאלה, וואו, השנה, אבל וואו, השנה, לא, זה עשי, לא, אנחנו מצליחים עוד יותר, ומצליחים עוד יותר, ולהפתיע, אם אפשר לקרוא לזה להצליח.
כן.
אבל באמת התחום הזה של צילום תיעודי וצילום עיתונות תפס יותר ויותר תאוצה, אולי אפילו גם בגלל ענייני פייק ניוז ומכונות רע למיניהם.
אולי גם בגלל שבמובן מסוים נהיה יותר קל לצלם, זה לא מעכשיו, זה ממזמן. למרות שהצילומים האלה לא נעשים, אני מניחה, בטלפונים וכן הלאה, אבל...
לא, זהו, זה באמת תמיד התשובה שלי לעניין שכולם מצלמים, אז נכון, כולם מצלמים, אבל לא כולם צלמים. ובאמת אנחנו שומרים על הפלטפורמה הזאת של עדות מקומית, כבמה שנותנת מקום רק לצלמים מקצועיים, שמפרסמים, שעובדים בסוכנויות, שבאמת... עושים את זה כמקצוע ולא על הדרך.
ואנחנו רואים את התוצאה הזאת שמדובר רק בצלמים, כי באמת הצילומים האלה, אפילו שהם מכונים צילומי עיתונות או צילומים דוקומנטריים, יש להם סטייל וסגנון ושפה ייחודיים מאוד מאוד, ועכשיו אני מבקשת ממך דנה לבחור את הצילום שאת הכי אוהבת באופן בלתי אחראי ולא יפה.
וואו, וואו, וואו.
נראה אותך, קדימה.
את הולכת עם הזוכר, זו גם תחרות וכבר יהיה זוכים, אבל דנה, תשרפי את כל הגשרים.
אני סבבה, אבל בכל זאת אני אתן מקום לזוכה שלנו, לאיתי רון, אבל אני חושבת לשני הסתפסומים שלו. אז איתי רון, צלם הארץ, הצילום שלו שזכרתי תמונת השנה, פס על שם רועי דן, גם ארגון
ה... רועי דן, מי שלא זוכר, שנהרג בשבעה באוקטובר, צלם חדש.
ניצח, כן.
נכון, שהציג בעדות מקומית במשך השנים גם עבודות וידאו וגם צילומים דווקא של טבע, של זרזירים, אבל נחזור לאיתי רון.
כן.
כן, אז התצלום שלו שזכה, זה תצלום ככה של צלליות של חרדים ושל חיילים, ואם אפשר לומר של נושאי המקבץ מול חובשי הקסדות, אולי מה שנקרא אדוני המדינה מול הנושאים בנטל ועוד כל מיני התפייסויות כאלה. וזה צילום שהוא לא ברור ברגע הראשון, באמת הוא...
כן, זה לא ברור אם יש את האנשים האלה שם, אין אותם שם, זה רק הצל שלהם, מה הם בכלל.
ואפרופו גם מה שאמרת קודם, הסקילס, היכולות שלה, של הצלמים המיומנים האלה, להיות במקום, ובאמת למסגר איזשהו רגע שלא כולם רואים. ואני חושבת שגם איתי הצלם, אחרי שהתמונה זכתה, פתאום ראה עוד רבדים ועוד שכבות ועוד ככה דברים שהוא לא שם לב אליהם בטייק הראשון שהוא צילם. ובזכות שני ג'יפים צבאיים שהיו במקום עם תאורה, נוצרו הצלליות האלה. ומבחינתנו באמת התמונה הזאת היא איפה שמייצגת את המלחמה שבתוך המלחמה. זה לא רק המלחמה הרב-זירתית שאנחנו... היינו בשנתיים האחרונות.
את יודעת, זה בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, הכל יכול להיות סימבולי כל הזמן. אני חושבת שבמובן הזה, צילום ממש יכול לעשות הרגשה של סדר בנפש. זאת אומרת, אנחנו בסיטואציה כזו כאוטית, והנה, מספיק, לא מספיק, כמובן שזה צילום אומנותי ויפהיפה, אבל גם צלליות של אנשים כבר מקבלות משמעות חדשה וגדולה יותר שהצופות והצופים ייתנו לה בתמונה הזאת, כי הכל פה מאוד מאוד מעורבה, ובחוץ כל הזמן.
נכון. אבל באמת, בזכות התאורה שנוצרה, בזכות הצ'יפים הצבאיים האלה שעמדו שם, ממש את רואה את הצלליות לפרטים, את רואה באמת את הקסדות ואת הכובעים ואת המעילים של החרדים ואת הכלבים אפילו שהחיילים נמצאים איתם והנשק והכל. ומה שעוד יותר תוסס את העין אולי בתמונה זה איזשהו חלון קטן עם סורגים, שזה ממש כמו חלון את הכלא, שבעצם בתוך הבית, האור שנובע מתוך הבית, ואור של משפחה פלסטינית שגרת בבית שלהם ארבע פעמים בשנה, יש עוצר על הכפר הזה, על הכפר הפלסטיני, בשביל לאפשר לחרדים להגיע לשם ולהתפלל. ענייני כיבוש.
כן, כיף. כיף, כיף לשמוע. אבל זה המקום שאנחנו חיים בו, ואיזה יופי זה שיש... לא, איזה יופי שיש... ראייה אומנותית במקומות המאוד חדשותיים האלה. ברצינות, נכון, זה...
אבל חשוב גם לציין שאנחנו כן דאגנו לתת גם קצת מה שנקרא מסאז' לנפש בשנה המורכבת הזאת, וגם באמת החוסרים שחזרו, החלל המרכזי שמקבל את כל המבקרים הרבים שמגיעים לתערוכה, זה חלל שמוקדש רק לחוסרים שחזרו במהלך כל השנה, ועבודת וידאו ו... וואו, לרגע פתאום ככה באמת שמחה ואושר והתחושה הניסית הזאת שכבר לא האמנו כמעט הדבר הזה יכול לקרות ברגעים הראשונים של היחידות שלהם בארץ. וגדי מוזס שמרים ידיו ועיניו לשמיים, פתאום מדהים של זיו קורן, ככה גדי בניר עוז ומצאת תפוחי האדמה, אדם חילוני עם חולצה כחולה, פתאום לשמיים.
גאולה. גאולה.
וואו, ממש.
אז כדי לעבור את הקתרזיס הזה בכל מה שקשור לחדשות, כי החדשות לא חייבות להיות רק דיווח, הן יכולות להיות גם איזה ראייה באמת יותר רחבה על הדבר הזה, כמו הדברים שתיארת פה, תערוכת עדות מקומית 2025, זה נמצא במוזה, שזה מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, מ-12 בדצמבר, שזה לפני יומיים, אבל עד ה-7 בפברואר יש לכם הזדמנות להגיע לשם, וזה מעניין מאוד מאוד מאוד, ועדיין דנה, את לא באמת הסתכנת, ולא אמרת מישהו שלא זכה, למה את הכי אוהבת אותו, בסדר, אבל בסדר, ניתן לך לחמוק.
זה לשיחה יותר ארוכה.
דנה וולפיילר ללקין, מייסד ועוצרת אחראית עדות מקומית, תודה רבה לך, יום מצוין.
תודה, דנה.
אלי, התוכנית הזאת הסתיימה, תדע לך את זה. אני לא יודעת, גם זאת, אני לא יודעת מה התוכניות שלך לאחר כך, ואני מקווה שהיום שלך עמוס וגדוש, ואתה לא יושב באפס מס ובביטול זמן בידיים.
למה את מקווה לדברים כאלה?
סליחה, אני מקווה שיש לך יום של בטלה לפנים, ומעט מאוד דברים לעשות, בסדר? אנחנו ניפגש מחר, יאללה ביי.
צ'או.